ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף למד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל בסוף דף למד זין עמוד ב' במשנה. המשנה פותחת בשאלה, ברכת כהנים כיצד? הנושא שכתבנו בשוליים הוא בדיוק זה, ברכת כהנים, וזה ממשיך עד דף מ' עמוד א'. הזכרנו, למדנו במשנה בתחילת הפרק, שברכת הכהנים הם מהדברים, הוא מהדברים שנאמרים בלשון הקודש. ברכת כהנים כיצד, אומר המשנה, במדינה, כלומר מחוץ לבית המקדש, אומר אותה שלוש ברכות, ובמקדש ברכה אחת. רש"י אומר, במדינה אומר אותה שלוש ברכות, שמפסיקים הכהנים בין פסוק לפסוק, ועונים הציבור אמן. אני חושב שזה מוכר לכולכם, יברכך השם וישמרך, ואז הציבור עונה אמן, יאר השם פניו אליך ויחונך, ואז עוד אמן, ו... אחר כך יישא השם וכו'. במקדש זה רצף אחד, לפי שאין עונים אמן במקדש, ולכן אין אפשרות להפסיק בין הברכות. ממשיך המשנה, הוא במקדש אומר את השם, ואנחנו ממשיכים בדף למד ח' עמוד א' ככתבו. רש"י אומר ביוד ק', אין לנו מסורת על הדבר הזה, זה פעם היו יודעים, ובמדינה בכינוייו. כינוייו, רש"י אומר באלף דלה, השם שאנחנו אומרים אדנות. במדינה, כהנים נושאים את ידיהם כנגד כתפיהם, כשהכהנים מרימים את זרועותיהם, זה במקביל באותו גובה של הכתף, ובמקדש, על גבי רש"י מרימים את ידיהם למעלה. חוץ מכהן גדול, שאינו מגביר את ידיו למעלה מן הציץ. בציץ היה כתוב שם השם, וכדי לכבד את שם השם, לא, הכהן גדול לא היה מעלה ידיו מעל הגובה הזה. רב יהודה אומר, אף כהן גדול מגביר ידיו למעלה מן הציץ, שנאמר, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. לפני שניכנס לגמרא, אנחנו נעשה סקירה על העמוד שעומד לפנינו, ואתם תראו משהו חוזר על עצמו פעם אחר פעם, זה המעוין שמבליט את הפסוק כל תברכו. בספר תורה, במדבר, פרק בפסוק חבגימו, הוספנו את הפסוק בשוליים, נקרא ביחד, דבר אל אהרון ואל בניו, לאמור, כל תברכו את בני ישראל, אמור להם, וכו'. אז בהמשך מופיע את הנוסח של הברכה, ברכת כהנים, יברכך השם וישמך וכו'. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים שציינו מעוין, סדרה של ברייתות הדורשות כל תברכו. הפס הכפול הוא מבליט הלכות שנלמדו. 1. בלשון הקודש. 2. בעמידה. 3. בנשיאות כפיים, כלומר הרמת הזרועות. 4. בשם המפורש, כלומר בבית המקדש. 5. פנים כנגד פנים, הציבור והכהנים פונים זה מול זה. 6. בקול רם. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, כל תברכו בלשון הקודש, אתה אומר בלשון הקודש ראינו אלא בכל לשון. תשובה, נאמר כאן כל תברכו, ונאמר להלן והר גריזים בעניין הברכות והכללות, אלה יעמדו לברך את העם. מה להלן בלשון הקודש? ובהר גריזים גופה למדנו זה כבר, גזירה שווה דרך המילה כל, מכל, כל ממשה במתן תורה שהיה בלשון הקודש. אז כמו שבהר גריזים היה בלשון הקודש, אף כאן בברכת הכהנים בלשון הקודש. רבי יהודה אומר, אינו צריך את הלימוד הזה, דהיינו הגזירה שווה, אלא הרי הוא אומר כל, עד שיאמרו בלשון הזה. כל זה כמו ככה, כמו שמובא בתורה, וזה בלשון הקודש. תניה אידך, כל תברכו בעמידה, אתה אומר בעמידה או אינו אלא אפילו בישיבה, נאמר כאן כל תברכו, ונאמר להלן בהר גריזים, אלה יעמדו לברך. אז מה להלן בעמידה? אף כאן בברכת כהנים גם כן בעמידה. רבי נתן אומר אינו צריך, אין צריך את הלימוד מהר גריזים. הרי הוא אומר, בעצם הכהונה כתוב לשרתו ולברך בשמו. מה משרת בעמידה? כלומר עבודת בית המקדש, שירות, עבודת בית המקדש זה בעמידה, אף מברך בעמידה. הוא משרת גופי מנהלן, מנהלן לנו ששירות גם כן שהוא עצמו בעמידה, דכתיב לעמוד לשרת. תניה אידך, כל תברכו בנשיאות כפיים, כלומר בהרמת הזרועות, כמו שידוע. אתה אומר בנשיאות כפיים, הוא אינו אלא שלא בנשיאות כפיים. נאמר כאן, כל תברכו, ונאמר להלן, וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם. אז בשני הפסוקים נאמר, ויברכם, או לשון ברכה, מה להלן בנשיאות כפיים? כמו בויקרא פרק ט' כתוב, וישא אהרון את ידיו, זה נשיאות כפיים. אף כאן, בברכת הכהנים הידוע, בנשיאות כפיים. קשיא לרבי יונתן, אם אתה מסתמך על הגזרה שווה, אז יש פרחה. אם מה להלן כהן גדול וראש חודש ועבודת ציבור, אותו פסוק שצוטט מויקרא פרק ט', זה קודם כל היה כהן גדול אהרון, זה היה בראש חודש והיה בעבודת ציבור. אף כאן כשאנחנו מדברים על ברכת כהנים, כהן גדול וראש חודש ועבודת ציבור, ברש"י למעלה בדיבור המתחיל, קשיא ליה לרבי יונתן, אהך גזירה שווה, מה שהתנא קמא הזכיר דרך המילה תברכו, לשון ברכה, היא בגזירה שווה ילפית לה, היא כאן המפרח מה למילואים. הפסוק שהזכרנו מקודם בויקרא ט', זה היה בזמן המילואים, הקמת המשכן, שכן קורבן ציבור כדכתיב וירד מעשות החטאת ועולה והשלמי וכולן של ציבור כדכתיב קחו סיריזים וכולי, וראש חודש הווה כדכתיב ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים, והוא היה יום שמיני למילואים כדתניא יוסד העולם, אותו היום נטל 10 עטרות. אז אם אתה מסתמך על הגזרה השווה הזאת, יצא שברכת כהנים באופן כללי זה רק על ידי כהן גדול ובראש חודש ובזמן שהוא עסוק בעבודת ציבור. זהו, זה הפרחה של רבי יונתן. אנחנו חוזרים לגמרא, לאור הפרחה הזאת רבי נתן אומר אינו צריך, בגלל הגזר, הפרחה לגזר השווה לא צריך את הגזר השווה, הוא מביא לימוד אחר, לימוד של הקש. הרי הוא אומר הוא ובניו כל הימים, מקיש בניו לא, מה הוא הארון שהיה כהן גדול, מה הוא בנשיאות כפיים, וככה כתוב וישא אהרון את ידיו, אף בניו בנשיאות כפיים, כלומר לא רק כהן גדול, גם שאר הכהנים בנשיאות כפיים, וכתיב כל הימים, ולא רק ראש חודש ועבודת הציבור, ויקש ברכה לשירות. ורשי על זה, ויקש ברכה לשירות, כלומר ואף אגב דבהי קראי לאו ברכה כתיבה אלא שירות, לעמוד לשרת בשם השם הוא ובניו כל ימים. כלומר הפסוק שרבי נתן מביא הוא ובניו כל ימים לא מוזכר שמה ברכה, בכל אופן איתקוש ברכה ושירות בכך הנה, כי אמורים להיה לשרתו ולברך בשמו. אז בכך אנחנו מרוויחים את האפשרות להרחיב ברכת הכהנים לכל הכהנים ובכל עת. נחזור לגמרא, ותניה אידך, כל תברכו את בני ישראל. מה זה אומר? בשם המפורש. וכמובן אנחנו מדברים במסגרת ברכה בבית המקדש. אתה אומר בשם המפורש שאינו אלא בכינוי, תלמד לומר, ושמו את שמי, שמי המיוחד לי. יכול אף בגבולים, כן, מחוץ לבית המקדש, גם כן בשם המפורש, הגמרא עונה, נאמר כאן, ושמו את שמי, ונאמר להלן, לשום את שמי שם. מה להלן בית הבחירה? אף כאן בית הבחירה. רבי יושע אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. בכל מקום סלקא דאיתך. אלא מקרא זה מסורס הוא. הוא כתוב אבל לא כפי הסדר. וכך יש להבין את הפסוק. בכל מקום אשר אבוא אליך וברכתיך, הכוונה לאוהל מועד שילה בבית עולמים, שם אזכיר את שמי. והיכן אבוא אליך וברכתיך? בבית הבחירה. שם אזכיר את שמי, בבית הבחירה. לפני שנתקדם, רק לשם דיוק, לפני שלוש שורות, הגמרא אמרה בתמיה, בכל מקום סלקא דאיתך, ועל זה רשי מסביר, הרי אנחנו מדברים פה בעניין שם המיוחד, ועל זה רשי כתב, וכי בכל מקום שם המיוחד נזכר, כאילו זה לא יכול להיות, הכתיב זה שמי, וזה זכרי, לא כשאני נכתב אני נקרא, ולכן שאנחנו מדברים על הזכרת שם המיוחד, זה לא יכול להיות בכל מקום. אז הגמרא הסבירה שבאמת לא כן, אלא בכל מקום אשר אבוא אליך, והתנא הסביר והבהיר, זה במקום הנבחר, בית הבחירה. רשי הרחיב ואמר, זה גם כולל אוהל מועד וגם שילה, ששם המשכן עמד במשך 369 שנים. אנחנו חוזרים לגמרא, תניא אידך, כל תברכו את בני ישראל, אין לי אלא בני ישראל, גרים, נשים ועבדים משוחררים מניין, תלמד לומר, אמור להם, לכול הוא. תניא אידך, כל תברכו, פנים כנגד פנים, כלומר כשהכהנים מברכים, כידוע הם מסובבים את פניהם לכיוון הציבור, אז הם עומדים פנים כנגד פנים מול הציבור, ומאחורי גבם נמצא ארון הקודש שמכיל את ספרי התורה. אז אנחנו לומדים שמהפסוק כל תברכו, ההנחיה הוא פנים כנגד פנים. אתה אומר פנים כנגד פנים, או אינו אלא פנים כנגד עורף, תמיד לומר אמור להם, כאדם האומר לחברו. רשי כותב, או אינו אלא אפילו פנים כנגד עורף, שאין הציבור צריכים לשאת פניהם לצד הכהנים, האם זה אופציה? התשובה היא לא, הם חייבים להיות פנים כנגד פנים. ממשיך הגמרא, תניא אידך, כל תברכו בקול רם, או אינו אלא בלחש, תמיד לומר אמור להם, כאדם שאומר לחברו. זה אדם שמדבר חברו, הוא מדבר בקול, זה דבר שנשמע, לא בלחש. בהמשך אנחנו נראה שימוש בצורת פפיון, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא / מבנה, שתי הלכות בנוגע לקריאת המילה כהנים לפני שהם מברכים. כידוע, שליח הציבור הוא, או מהציבור משמיע את המילה כהנים, ועל זה אנחנו נתייחס עכשיו. אמר אביי, נקטינן, אנחנו לומדים במסורת, יש לנו קבלה לשניים, אם יש שני כהנים או יותר, קוראי כהנים, אז ההוא שקוראי כהנים אומר, ולא, סליחה, ולאחד אינו קוראי. אם מדובר במצב שיש רק כהן אחד שעלה לדוכן, זה ולאחד אינו קוראי כהן, שנאמר אמור להם, לשון רבים, לשניים. ואמר רב חיסדא, נקטינן, יש לנו מסורת. עכשיו, מה שאנחנו עומדים לשמוע, זה לא דבר שאנחנו נכיר, כי הגמרא אחר כך תדחה את דברי רב חיסדא מההלכה. אבל רב חיסדא בכל זאת אומר, נקטינן כהן קורא כהנים, ואין ישראל קורא כהנים. אם שליח הציבור שקורא הוא עצמו כהן, אז הוא קורא כהנים. אבל אם השליח ציבור או זה שקורא הוא אינו כהן, אז הוא לא אומר כהנים. שנאמר אמור להם. אמירה, והגמרא ממשיכה לעמוד ב', משלהם תהי. זה המקור של רב חיסדא, שאם זה משלהם, אם זה כהן שקורא, בסדר. אחרת לא משמיע את הקריאה הזאת. והלכת הקוותי דאביי, מה שהבאי חילק בין אחד לשניים או יותר, זה מתקבל, ולת הלכת הקוותי דרב חיסדא, אלא כל מי שהוא עומד במעמד של שליח ציבור, או זה שקורא מן הציבור, לא משנה את הזהות שלו אם הוא כהן או לא כהן. בכל מקרה, קורא. סימן, מתווה, לברכה, דוכן, בעבודה, כוס, מכיר, נהנה, בעגלה אלוהים, מילות מפתח לסדרה של הדרשות שאנחנו נשמע כעת, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת, נושא סלש מבנה, אנחנו גם מציינים שזה ממשיך עד למדת עמוד א', המשולשים שנראה הם סדרה של הלכות של רבי שמעון בן לוי בנשיאות כפיים. אנחנו גם מבליטים עם פס וקווקו ההלכות שלו ששייכים לכהנים. למה חשוב לי לציין כך? כי יהיה קטע בגמרא שמופיע אצלנו בגמרות המסורים לתש"ס הזה בסוגריים, שהם סדרה של מימות של רבי שמעון הלוי בעניין אחר, בעניין טוב עין וצרי עין. עכשיו הגמרא, אמר רבי שמעון הלוי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתאווה לברכת כהנים? שנאמר, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. רש"י כותב, שורה ראשונה, ושמו את שמי, תלה הכתוב הדבר בהן, להיות ברכה זו, שימת שמו על עמו, ולא עשה צורך ישראל, אלא צורך מקום. הדברים האלו הם, לדעתי הם דברים עמוקים, לכן אני אסתפק רק במה שכתוב, וכל אחד יכול להעמיק מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מתאווה למשהו. בכל אופן, את התחושה של חשיבות לברכת כהנים, זה ודאי הוא עבר אלינו. ממשיך הגמרא, ויאמר רבי שמעון בן לוי, כל כהן שמברך מתברך, ושאינו מברך אין מתברך, שנאמר ואברך מברכך, אני אברך את אלו שמברכים אותך. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלושה עשה, שלושה מצוות עשה, כל תברכו, אמור להם ושמו את שמי. אלו הם פסוקים שמצביעים על כך שיש מצווה לברך, וכהן שלא עולה אז הוא עובר על שלושת המצוות האלו. רב אמר, חוששים הבן גלשו הבן חלוצה הוא. רב אומר שכהן שאינו עולה הוא רק מעלה על עצמו חשש שהוא לא כהן, הוא בן גרושה, אבא שלו היה כהן אבל הוא התחתן בעבירה עם גרושה או חלוצה, וזה הופך את הילד להיות חלל ואין עליו דיני כהונה. עכשיו רב, אז שמענו רבי שמעון לוי אומר שהוא עובר בשלוש עשה, ושמענו מרב שהוא מעלה על עצמו חשש ולא פליגי. אין מחלוקת בין רבי שמעון לוי ורב, הדסליק לפרקים, הדלא סליק לפרקים. אם מזמן לזמן הוא כן עולה, למשל בחגים ומועדים, אז אין עליו חשש שהוא בן גרושה בן חלוצה, אבל שאר הזמנים שהוא לא עולה הוא באמת עובר על שלושת העשה. אם הוא לא עולה אף פעם, אז מעלה על עצמו החשש שהוא בן גרושה בן חלוצה. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שאינו עולה בעבודה, עבודה זה ברכת ריצה ב-18, אז כל כהן שאינו עולה לדוכן לפני שהשץ, שהשליח ציבור מסיים את ברכת ריצה, שוב אינו עולה, ככה הוא פספס, שנאמר, וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם, וירד מעשות החטאת ועולב השלמים. מה להלן בעבודה? אף כאן בעבודה, כלומר עשיית הקורבנות האלו זה עבודת בית המקדש. והברכה ב-18 שתוקן כנגד העבודה זה ברכת פריצי. אז כמו שהברכה הוא בבית המקדש היה במסגרת עבודת המקדש, גם אצלנו ב-18 שהשליח ציבור חוזר על ה-18 הוא מגיע לברכת ריצי, אז עד סוף הברכה הזאת הכהן צריך לעלות לדוכן. שואל לגמרא, איני והר רבי עמי ורב עמי סלקי, עכשיו אהב אמינו הוא שהם עלו לדוכן, שהם היו כהנים והם עלו אחר גמר ברכת עבודה. הגמרא אומרת לו, חי רבי עמי ורב עצי מעיקרה הוו אקר קראיו ממתה לא הוו מתי האתם, הם כן התחילו לעלות בעבודה בברכת ריצי. הם עקרו רגליהם, עקרו קראיו, הם עקרו רגליהם, הם צעדו, התחילו לצעוד לכיוון הדוכן, אבל לא הגיעו ממש לדוכן, למקום שעליו עומדים הכהנים בשעת הברכה. הם לא הגיעו עד ששליח ציבור כבר סיים את הברכה. אז אנחנו אומרים, לא משנה, הדבר לא נבחן על הגעה לדוכן, אלא מתי הוא מתחיל לצעוד לכיוון הדוכן, זה צריך להיות בברכת ריצי. ממשיך הגמרא, וכדתניא רבי הושע, לא שנו אלא שלא עקר את רגליו. מה שנאמר שאם הוא לא עולה בעבודה שוב אינו עולה, זה רק אם לא עקר את רגליו. אבל עקר את רגליו עולה, גם אם זה כרוך בכך שהוא לא יגיע לדוכן עד כעבור אמירת או עד אחרי סיום ברכת ריצי. ותנן נמי, אם הבטחתו של מדובר בשליח ציבור שהוא אומר חזרת השץ, הוא שליח ציבור, הוא גם כהן, כתוב כך, אם הבטחתו שנושא את כפיו וחוזר לתפילתו באמצע, הוא באמצע חזרת השץ, הוא מגיע לסוף ברכת המודים, הטוב שמך לך נאה להודות, והוא עצמו כהן. אז אם הוא אחרי סיום הברכות יכול להשתתף, לומר את ברכת הכהנים וגם לחזור לתפילה, שים שלום טובה וברכה וכו', אז רשאי, אז הוא רשאי לומר ברכת הכהנים, למרות ששוב פעם הוא עצמו שליח ציבור, אז הוא אומר ברכת כהנים, כי בסוף ברכת הכהנים הוא בטוח שיכול בלי להתבלבל להמשיך לומר את הברכה הבאה, ברכת השלום, שים שלום. והבינן בא, ועל זה אנחנו שואלים, בואו נדמיין שוב פעם, אנחנו מדברים על שליח ציבור, הוא באמצע אמירת ה-18 במסגרת שליח ציבור, ואז אנחנו אמרנו פה שאם הוא יכול להמשיך את התפילה, את החזרת השץ בביתך, אז הוא יכול לשאת כפיו. אבל אנחנו שואלים, עדיין חסר פרט. והבין הבאה, לא עקר, הוא שליח ציבור, הוא לא עקר את רגליו, הוא כבר עומד במעמד במקום שהשליח ציבור עומד, הוא לא כהן מהקהל שיכול לצעוד קדימה. מה איתו? אבל מה עם עקירת רגליים שדיברנו מקודם, שהוא צריך לעקור את רגליו? השליח ציבור, מה, הוא עוקר את רגליו? הגמרא עונה, כן, אלא דנד פורטה, הוא מזיז את הרגליים שלו קצת לכיוון הקדימה של בית הכנסת. אחא נמי, גם אצל רבי עמי ורבי אסי, דעקר פורטה, הם התחילו משהו לצעוד, אבל לא, נכון, לא הגיעו לדוכן ממש עד שסיים שליח ציבור כבר את הרצה, את ברכת העבודה. ואמרנו מקודם, וכאן אנחנו רואים קטע עד השורה השנייה בשורות הרחבות בסוגריים, וכתבנו ככה בשוליים, אצל הכוכבים, אחרי הסוגריים הגמרא תמשיך בענייני ברכת כהנים. בתוך הסוגריים יש עוד מימות של רבי יהושע בן לוי, הפעם בנושא צרי עין. ובשוליים המקבילים אם הוא כתב נתחת הכותרת נושא סלש מפנה, ואנחנו אומרים שזה בסוגריים, יהיה משולשים, קצת שונה מהשחרנו את השפיץ של את המשולשים האלו, סדרה של מימרות של רבי יהושע בן לוי בעניין טוב עין וצרי עין. הגמרא, ואמר רבי יהושע בן לוי, אין נותנים כוס של ברכה, כוונה לברכת המזון, הזימון שאומרים על כוס, אז לא נותנים כוס של ברכה לברך, אלא לטוב עין. שנאמר, טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל. אל תקריא יבורך, אלא יברך. ויאמר רבי יהושע בן לוי, מניין שאפילו עופות מכירים בצרי העין, ואותם עופות הם לא אוכלים משלהם, למשל צייד עופות הוא פורס רשתות הוא שם פיתיון ברשתות האלו כדי למשוך את העופות, אבל אם מדובר בצייד שהוא צר עין, אפילו העופות לא יגיעו אליו. שנאמר, כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. ברשי, כי חינם מזורה הרשת, לאיל מיני משתי, לפני הפסוק הזה, מדובר בצרי עין. נעבה לדם וכו', כל הון יקר נמצא וכו', כי חינם מזורה הרשת, לשון יזורה, נווה וגפית. כך דרכם של ציידים לזרות, חיטים מסורים ברשתם, כדי שבו העופות לאכול, ואילו צרי העין חינם מאבדים מזונות שזורים ברשתם בעיני כל בעל כנף, שאף הם מקלים בהם ואין נהנים ממזונותיהן. אנחנו ממשיכים בגמרא, ויאמר רבי יהושע בן לוי, כל הנהנה מצרי העין עובר בלאו, שנאמר, הוא עובר לא תעשה, כי כתוב בפסוק, אל תלחם את לחם רע עין, וההמשך של הפסוק, ואל תתאב למטמותיו, כי חמו שעור בנפשו, כן הוא אכול ושתי, יאמר לך, וליבו בעל אימך. רש"י מפרש, המילה שצוטט בגמרא, כי כמו שעור בנפשו, הלשון שער הוא מצביע על דבר שהוא מר, דבר שהוא שלילי, ויש עוד פירוש שרש"י מביא שהוא בא מלשון השערה, כמו עובד, שאדם שהוא צר עין הוא תמיד מסתגל כמה הוא יאכל ממני ועד מתי. בכל אופן, מה שחשוב לנו בקטע הזה שרבי יהושע בן לוי רואה מי שנהנה מאחד כשר שהוא קמצן וצר עין, לא ליהנות ממנו, כי הפסוק אומר אל תלחם את לחם רע עין. ממשיך הגמרא, רב נחמן ביצחק אמר עובר בשני לבין, אל תלחם ואל תתאב בפסוק, ואנחנו כתבנו לפני שתי שורות באמצע השורה את אותו השלמה של הפסוק. ויאמר רבי יהושע בן לוי, אין עגלה ערופה הבאה אלא בשביל צרי העין. מה זה עגלה ערופה? זה הפרוצדורה שאם נמצא חלל, כלומר הרוג בין שני הערים, אז העיר הקרובה מבין שני ערים, הזקנים שבאותו עיר מביאים עגלה ועורפים את הראש של העגל, ופה רבי יהושע בן לוי מקשר את הסיפור של עגלה ערופה עם צרות עין, שנאמר, וזה הגמרא אומר, ויענו ויאמרו, אותם זקני העיר שעושים את העגלה ערופה, אומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, וכי על ליבנו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הם. כאילו, למה הם צריכים להכריז אנחנו לא שפכו את הדם? מה עומד מאחורי ההכרזה הזאת? אלא לא בא אותו חלל שנמצא הרוג בקרבת העיר שלהם, לא בא לידינו ופטרנוהו ולא ראינו והנחנוהו. והגמרא מסביר, לא בא לידינו ופטרנו ולא מזונות ולא ראינו והנחנו ולא לוויה. עכשיו אנחנו נסתכל ברשי, כי הוא משלים את הסיפור, ופטרנו ולא מזונות, כלומר אנחנו מדברים על אותו חלל, אותו הרוג. למזונות הוא צרח, ולא היה לו. אותו הרוג היה זקוק לאוכל, ולא היה אצלו אוכל. וראה אחד נושא מזונות, הוא בא לחוטפה ממנו לאכול, לאונס רעבון, ועמד זה עליו והורגו, אותו בעל המזון שהיה אמור לחטף, כלומר לחטוף ממנו את המזונות. הוא בתנועת הגנה עצמית, הוא הרג את זה שבא לתקוף אותו, לחטוף ממנו את המזונות. וזה החלל. עכשיו הזקנים הם אומרים שאנחנו לא היינו שותפים לסיפור הזה, אנחנו לא ראינו, לא בא לידינו ונתנו לו לעבור בלי לצייד אותו עם מזונות. אז אנחנו רואים מכאן שהמצב הזה שצרי עין שנותנים לאדם לעבור ממקומם בלי אוכל, הוא זה שמביא את הסיפור של העגלה הרופה. אז נחזור עוד פעם, לפי רבי יהושע בן נביא, הסיפור של עגלה הרופה, של אדם שנמצא הרוג, הוא בא בגלל שהיו צרי עין שלו, הצטיידו אותו עם מזון. נמשיך הגמרא. אמר עדה אמר בסמלאי, בית הכנסת, שכולה כהנים. אמרנו מקודם שאחרי הסוגם אנחנו חוזרים לענייני ברכת כהנים, והנה בית כנסת שכל הציבור הם כהנים, כולן עולים לדוכן. יש קטע שמופיע פה בסוגריים, וכתבנו אצל הכוכבית סוגריים לשם דילוג. הדמופיע אחריהם, הווי קושיה על הדנאמר כאן. אז אנחנו אמרנו שבית כנסת שכולה קודם כולם עולים. ואחרי הסוגריים, הגמרא שואלת, ואתני רב סימי מבירתא דשיחורי, זה שם מקום, בית הכנסת שכולה קודם, מקצתן עולים, מקצתן עונין אמן. אז הנה, שוב פעם, כולה קודם, לכן אתם רואים את הקפקוף הזה, שאפשר להשוות את זה ממה שנאמר מקודם. וכאן התוצאה של או המצב הזה שכולה כהנים, פה כתוב מקצתן עולים. מה אמרנו? כולן עולים. אז זה השאלה, צריכים להתייחס לזה עוד מעט. עכשיו נחזור לקטע שדילגנו על בית הכנסת שכולה כהנים, כולם עולים. אז מה יוצא? ש במושבים של הציבור זה ריק, כי כולם עלו לדוכן. שואלת הגמרא, למי מברכים? תשובה, אמרה ויזהר, לכם שבע שדות. שואלת הגמרא, איני ואתני אבא ברד רב מנימין ברכיה, עם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכה. לא קשה, דאניסי דלא אניסי. אם מדובר באנשים שהם הם, איך אומרים, נאנסים, הם חייבים להגיע לשדות שלהם בשעת התפילה, אז הם לא יכולים להיות נוכחים בזמן ברכת הכהנים, אז הברכה של הכהנים חל גם עליהם, כי הם אנוסים. אבל אנשים שהם לא במצב כזה, הם עומדים בבית הכנסת, והם עומדים דווקא מאחורי הכהנים. למה הם לא זזים להיות פנים מול פנים? אז הם כאלו שהם לא אנוסים, רק שהברכה לא חשובה להם להזיז אותם. רש"י אומר שאין הברכה חשובה להם לעקור רגליהם ולבוא לפני הכהנים להיות מתברכים פנים כנגד פנים כדת, לכן הם אינם בכלל הברכה. כמו שאנחנו אמרנו מקודם שכל תברכו מלמד שהברכה צריך להיות פנים כנגד פנים, ולגביהם כתוב פה בברייתא, עם שאחורי כהנים אינם בכלל ברכה. אנחנו שוב פעם חוזרים לנאמר מקודם. מקודם רב סמלאי אמר בית הכנסת שכולה כהנים כולם עולים לדוכן. וכאן אנחנו שואלים, ואתני רב סימי מבירתא דשיחורי, שם מקום, בית הכנסת שכולה כהנים, מקצתן עולים, מקצתן עולין אמן. הגמרא עונה, לא קשיא. עד ישתר בעשרה, אם מתוך הבית כנסת שכולם כהנים, אם מקצתן, אם יש לפי החישוב שלי, אם נגיד יש 10, יש 11 אנשים, אז אחד יכול לעלות ונשאר 10, אומנם הם כהנים, הם נשארו לענות אמן. הדלו השתייר ב10, במקרה כזה אז כולם עולים. לא, אז במקרה כזה לא אומרים מקצתן עולים, מקצתן עולים, אמן. אנחנו נסתכל ברשי, השתייר ב10, רשי 4 שעות מסוף עמוד, אם נשאר ב10 מקצתן עולים לדוכן ו10 עונין אמן. אז אם יש 15, אז במצב כזה 5 כהנים עולים ומשאירים 10 לענות אמן. לא השתייר ב10, לא חשיב לברכה לחודיו. אם לא נשאר 10 לענות אמן, אז זה לא מספיק חשוב לברך במצב כזה. הלכך כולן עולים ומברכים לאחים שבשדות. אנחנו חוזרים לגמרא, גופה. תנא אבא ברי רבי בנימין בר אחיה, עם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכה. אמרנו מקודם שאנשים שנמצאים בציבור והם לא זזים, לא מזיזים את עצמם להיות פנים כנגד פנים, אלא הם נשארים לעמוד מאחורי הכהנים, אז הם אינם בכלל ברכה. בהמשך אנחנו נראה שימוש בפס כפוף, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא / מתנה שאלות בעניין מיקום הציבור ביחס לכהנים בשעת נשיאת כפיים. אומר הגמרא, פשיטא אריכי באפי גוצי לא מפסיקי, תיבה לא מפסיקה. אם אנחנו בבית כנסת, הכהנים עומדים במקומם ופונים לכיוון הציבור, ויש אנשים גבוהים שעומדים בפני בציבור, אנשים גבוהים שעומדים בפני אנשים נמוכים יותר, זה לא נקרא הפסק. הברכה יחול גם על הנמוכים שעומדים מאחורי אנשים הגבוהים. זה פשוט. גם מה עוד פשוט? טבע לא מפסיקה. הטבע הוא לא נחשב מפסיק. בהרבה מקומות טבע הוא לשון נרדף לארון הקודש. מחיצה מאי. הכהנים עומדים איפה שעומדים, ו בין הכהנים והציבור קיים איזושהי מחיצה. מה הדין? תשמע דאמר בישוע בן נביא, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל אבים שבשמיים. אני לא מתכוון ללמוד יחד איתכם את התוספות דיבור מתחיל מחיצה מאי, אבל בכל זאת מומלץ לעיין בתוספות ההוא. שואלת אומר איבאי אלהו, צדדין מהו? הכהנים פונים לציבור, אבל יש אנשים שהם לא עומדים בדיוק מול הכהנים, הם עומדים בצדדי הכהנים, בצד הכהן. הכהנים, אנשים עומדים, האם הם כלולים בברכה? אמר אבא מור בר רב אשי, תשמע דתנן. אנחנו נביא כאן מקור שמדובר בחזאת מי פרה אדומה לטהר מטומאת מת, ודרך הדין של חזאת מי פרה אדומה אנחנו נלמד מה היחס שלנו לנושא של צדדים. אז אנחנו נמשיך בגמרא דתנן, נתכוון להזות לפניו, אותו שמזה מי פרה אדומה כדי לטהר את זה שתמי מת, הוא התכוון לעזות לפניו. אנחנו ממשיכים לדף למתת, והיזה לאחוריו, ומאחורי אותו מזה היו כלים שהיו תמי מת, הם היו צריכים הזעה או ההפך. הוא התכוון לעזות לאחוריו, והיזה לפניו, הזעתו פסולה. מה ש בשני הדוגמאות האלו, הזה נחת על הדברים שהמזה לא התכוון לכך. רשי כותב, הזעתו פסולה, דבעינן כוונה לטהרה, כי לכתיב, ויזה טהור על הטמא, שיהיה מתכוון לו. וזה לא נוגע אלינו, מה שכן זה ההמשך. לפניו, הוא התכוון לעזור לפניו, והיזה על צדדין שבפניו. הזעתו כשרה. רשי כותב, על הצדדין שבפניו, צדדין שיש ממנו ולהלן. ולא צדדין שישנו ממנו ולאחור. כשאנחנו מדברים על צדדין, אנחנו מדברים על אנשים שהם לא היו בדיוק מול הכהנים, אבל אם היינו מותחים קו מהכהנים, מצדידי הכהנים, אז אלו שהם בצדדים שבפניו היו נמצאים מעבר לקו לכיוון הקהל. זה הכוונה לצדדים שיש מנו ולעלן. וכן ההפך, אם הם בצידי הכהנים אבל מאחורי הקו הזה שמתחנו, זה הם לא יהיו כלולים. ממשיך רשי ואומר, ולא לצדדים שיש לו ממנו לאחור, והחינמי העומדים בצדדים של כהן הם מנו ולהלן, בכלל בחיים תקי לפניו דמי, אבל של אחר ממנו, אף הפי שאינן אחרי ממש, כי לאחריו דמי. אנחנו הגענו לסוף השיעור בעיקרון, רק שנציין שיש כאן קטע שבסוגריים, ואחרי הקטע הזה מופיע עוד הלכות של רבי יהושע בן לוי בנגיעה לענייני ברכת כהנים. בתוך הסוגריים יהיה קטע שמדבר על הלכות הקשורות לספר תורה, לקריאת התורה ולא לנשיאת כפיים, ולכן סומנו כך. אבל מאחר שאנחנו הגענו לדף למתת כבר, אנחנו נגיד עד כאן שיעורנו להיום.